היום, אם ירצה השם, נדבר על כמה עניינים. זאת אומרת, כל שבוע אנחנו מדברים על כמה עניינים, אבל זו פתיחה יפה. כמה עניינים. ואני רוצה לקרוא מתוך מסרונים שאני מקבל כמה פעמים בשבוע. יש בן אדם ששולח מסרוני חיזוק מתורת רבי נחמן. אם תרצו, אני גם אקריא לכם את המספר שלו. אצלי בטלפון זה מופיע כחיזוקי רבנו. כך אני קורא לו. זה לא שם שהוא נתן לזה, זה שם שאני נתתי. ככה זיהיתי אותו אצלי. ויאמר לשבחו שהוא בעצם מביא פסקאות קטנות, מה שנקרא במסרון. והמילים המועטות הללו, לפחות את תחילת השיעור אני רוצה להקדיש להם. אז נתחיל מאותם חיזוקים. כן, הזהיר מאוד כמה פעמים על השיחה בינו לבין קונו, שכל אדם יישב עצמו היטב מה הוא עושה בעולם הזה וירחם על עצמו ויפרוס כפיו בתחנונים מלפניו יתברך שיזכהו ברחמיו להתקרב לעבודתו. זה ממש ציטוט של רבי נחמן, והמילים הללו הזהיר מאוד, אני שומע אותן כמו מלשון זוהר. הזהיר מאוד כמה פעמים על השיחה בינו לבין קונו. מה גורם לי לחזור על אותו עניין כמה פעמים לזולת? יש כמה אפשרויות מה הסיבה שבגללה אנחנו מרבים לחזור על אותו עניין. או מתוך מחשבה השם הזה לא נקלט אצל השומעים, או מתוך שזה מאוד חשוב. וירחם על עצמו, זה ירחם על העצמי, על הנקודה הפנימית שבנו. יש שלב שבן אדם, בגלל שאין לו את חוויית הערך העצמי, הוא עושה הרבה פעולות רק בשביל להשיג את זה מבחוץ. זה אגב אחד הדברים שאנשים מצפים שיקרה בזוגיות, שתחושת העצמי שנפגמה, כשאני אומר נפגמה זה אצל כל אחד מי מעט ומי הרבה, תתחזק לטובה על ידי קשר עם הזולת. זאת אומרת, עם מי אני בעצם רוצה להיות בקשר? עם מי שמעריך אותי, עם מי שרואה בי נקודות בעלות ערך. אם יש אנשים בקשר, אחד לא רואה ערך בזולת, אז המשמעות של זה שהוא יחפש קשרים אחרים שיתנו איזה שהם מענה. ופה רבנו אומר, בשביל זה אגב, אני מדי פעם חוזר על התובנות הללו שקשורות בקשר, בזוגיות, אז לכן כדאי להיות בקשר עם מי שרואה בנו ערך. זה נכון שהחיפוש שלנו הוא במי אנו רואים ערך. זה לא יכול להיות מתכון לחיפוש מועיל שאחפש מישהו שמוצא בי ערך. רק בדרך כלל, אם אני רואה ערך במישהו, אז מתגלה שפה דומה. יש אנשים שלפעמים בוחרים בזוגיות רק בשביל שתחושת הקיום שלהם תתחזק. לדוגמה, כשבן אדם בוחר להינשא לידוען. אז הרבה פעמים המחשבה שאקבל הרבה מקום מהסביבה, מאותו עניין. רק יש לזה מחיר. כי המקום שהסביבה נותנת, דהיינו, לדבר על זה, לכתוב על זה, לספר על זה, זה נמשך זמן מוגבל. והקשר צריך למשך זמן יותר ארוך. בכל אופן, זה אחד הדברים שאנחנו הכי הרבה מחפשים בזולת, זולת עצמי. זה מושג, מונח שטבע, היה פסיכולוג גרמני או אוסטרי ממוצא יהודי, קראו לו איינץ קוהוט. היינץ, שם... קראתי עליו שהוא כנראה ממוצא יהודי, וקוהוט זה אולי, כבר שאני אומר את זה, זה נשמע כמו הונגרית או כמו יקית, זה בא מהשם של הלווין קהט, כנראה. אז הוא דיבר הרבה על הנקודה הזו של תחושת העצמי שאנחנו מבקשים לחזק אותה דרך הקשר עם הזולת. ויש לי את זה במחברת שרשמתי פעם, בדרך כלל היא לא פה איתי לפני השיעור האחר שאני נוסע אחר כך. זה לא ציטוטים שאני אמור לקרוא בשיעור, אני רושם לעצמי נקודות ממאמרים שאני קורא. אז מובא פה, את רוצה לומר משהו, אינבה? את רוצה, רק אולי לא, לא חשבת על שימת לב שכזאת. אחד הדברים שאדם מצפה מבן או מבת זוגו, שהוא או היא יהיו זולת עצמי. זה ביטוי שהוא טבע את זה, אותו איינץ קוהוט. בן הזוג צריך להיות מישהו שמשקם את תחושת העצמי שלך או שלך שנפגעה. באופן נורמטיבי זה מה שאדם מקבל מבן זוגו. הקשר משקם את תחושת העצמי שלך. עכשיו, יכול להיות מצב שהוא לא משקף, אז יש לזה השלכות. רק מה העילה? כל פעם, גם כשאני מעלה רעיונות, והנה מצאתי סיבה לפתוח את מחברתי ולקרוא איזה ציטוט שרשמתי לי בה, מה העילה שהגענו לזה? כן, על המילים הללו, הרי תמיד צריך לראות את לחזור אל הצומת, שמשם הייתה העילה לחזור על זה. היא זהיר מאוד. כמה פעמים על השיחה בינו לבין קונו, שכל אדם יישב עצמו היטב, מה הוא עושה בעולם הזה, וירחם על עצמו. אפשר להגיד, יחשוב על עצמו. אפשר להגיד, ידאג לעצמו. בירחם על עצמו, יש משהו יותר נעים, כי אני במילים הללו, במילה הזו, ירחם על עצמו, מה השורש של המילה לרחם? זה רחם. מה מאפיין את הרחם? ששם, הרבה דברים מאפיינים מה שקורה ברחם, אבל אחד מהם זה קבלה מוחלטת של העובר. אין לו שם שום תחושת נפרדות, ובעצם נתינה מושלמת בשביל שיוכל להיות הוא. אז ירחם על עצמו... זה בעצם, בתרגום שלנו, לתת את התנאים האופטימליים שהעצמי יפרח ויתקרב אל השם. כי התנאים הלא אופטימליים זה לחפש את זה בחוץ. צריך לזכור, אנחנו לא יכולים אף פעם להיגמל מלחפש את זה בחוץ. רק אנחנו יכולים להעצים את הקשר שלנו עם פנימיותנו ואת השיחה בינו לבין קונו, וממילא המהות הולכת ומתחזקת ומקבלת יותר מקום.
זה ההפך הגמור מרחמים עצמיים.
נכון. אז ההפך מרחמים עצמיים זה לרחם על עצמו במונח של רבי נחמן. אז פה זה התבאר שלרחם על עצמו... לתת לעצמך את התנאים האופטימליים שהעצמי יתפתח ויתרחש גם קשר בינו לבין קונו, בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז תראו שיש לפי סייעתא דשמיא וזמן טוב, אז לוקחים מסרון חיזוק הזה שהגיע בטלפון, שהוא שורות מועטות. הם מדברים על המילים, תראו, כל מילה שהיא אפשר להעמיק בה. אבל לכוח של הביחד, איזהיר, מסרון פתח במילים איזהיר, מלשון זוהר. חזר על זה שוב ושוב, אז אמרנו שיש לחזור שוב ושוב, או שמתוך מחשבה שזה לא נקלט אצל השומע, או מתוך שזה מאוד חשוב. והופיעו שם המילים לרחם על עצמו. אז לרחם על עצמו במשמעות, תן לעצמי שלך תנאים של רחם. תן לעצמי שלך את התנאים האופטימליים של לפרוח, לבוא לידי ביטוי. בדרך לפה פגשתי מישהו שסיפר לי, הוא יש לו קשר עם איזה מורה רוחני דגול. זה כשלעצמו דבר מעורר קינה, שבן אדם שיש לו מורה שהוא ממש דבוק בו ומסור אליו. ולפני איזה זמן הוא חווה אכזבה מאוד מאוד גדולה מאותו מורה, מאותו מאסטר שהוא קשור אליו. ולפעמים דבר כזה יכול לשבור את הבן אדם. כי הרבה פעמים אנחנו מחפשים באותה דמות אידיאלית שאנחנו פוגשים בבגרותינו, את הדמות האידיאלית של דמות האב שרצינו שאבא יהיה הכל יכול ויהיה המושלם. ואז אנחנו משליחים על זה על צדיק או מורה רוחני. ושמגיעה אכזבה, זה מחזיר אותנו לאותו עבר. והוא סיפר לי סיפור מאוד כואב, שלמרות שזה בטח מסקרן אתכם פרטי הסיפור ויש בנו תכונה, לא אספר. רק הפרטים מספיקים של להבין שזה כאב מאוד גדול, זה אכזבה מאוד גדולה. והוא אמר לי, תשמע, התחזקתי, לא נשברתי מזה. הוא אומר, שיצאתי מהפגישה הזו שקרה משהו הכואב, אומר, הייתי גמור. אבל החלטתי להתחזק. ושיחה כזו ברחוב, שבן אדם ככה כמשיח לפי תומו, ואדם פשוט, הפשוט כמובן זה מושג יחסי, אני אומר, החלטתי להתחזק. במושגים של מה שקראנו עכשיו, זה החלטתי לרחם על עצמי. רק לרחם על עצמי, טוב שהתגשת, זה לא מה שמקובל בעולם, רחמים עצמיים. אלא לרחם על עצמי, זה לתת לעצמי תנאים אופטימליים של רחם. זה גוואלד לחשוב על זה, לכתוב עבודה, לכתוב עמוד, מה זה בשבילך לתת לעצמי את התנאים האופטימליים של הרחם. אותיות רחם, גם לא לרחם על עצמי, זה להגיד מחר. תראו, יש מחר שבאמת אני אהיה פנוי לזה מחר, יש מחר שהוא לא תמיד שלילי, רק צריך לזהות את הצלי, האם זה מחר של דחייה, תבוא פעם אחרת או... שמחר שבאמת אני הולך להתפנות לאותם רחמים. וירחם על עצמו ויפרוס כפיו בתחנונים מלפניו יתברך, שיזכהו ברחמיו להתקרב לעבודתו. אז לעבודתו זה גם לעבודה שלי ולא עבודה ששייכת לאחרים, לזהות מה הנקודה ששייכת לי. אפשר לנסות, אולי לא ברבים, לא בפני קהל, לפרוס כפיו. ממש... נפרוס כפיו. על משה רבנו כתוב, מה?
זה מה שהזכרתי.
שמה?
רבנו.
נכון, על משה רבנו כתוב שהוא פרס את כפיו, אז נאמר שם שכפיו היו פרוסות בתפילה, פריסן בצלו. לפני אנשים זה לפעמים מביך, זה אגב, זו תמונה מאוד יפה, זה ממש יודאיקה. לראות. רק שאין מקום כשעדיין ככה להחזיק את הסידור. אז זה חייב להיות התבודדות, נכון? או טקסטים שאנחנו יודעים בעל פה. תת לחוש את התנועה הפנימית הזו בצינה. אז עכשיו אני עובר אני הולך עם הפסקאות בטלפון מי הכי טריה ואחורה, לפי איך שנספיק. למידה ואם זה יישכח בהמשך מפגשנו, אז אני אומר לכם את המספר. אם תרצו לבקש, אצלי בטלפון זה מופך כחיזוקי רבנו, זה 050-1234567, וואו, לא שמתי לב למספר ה... זה בן אדם ששולח מסרונים קצרים על טקסטים של רבי נחמן, רק בגודל של מסרון. וואה, זה חזק מאוד, כי אם היה לו 052 או חברה אחרת, זה היה פוגם בזה. זה 012-3456-7. אז...
אז 052?
לא.
567.
נמצא שעיקר השיגעון הוא רק מחמת שאינו רוצה לשמוע ולציית לדברי חכמים. והבן הדבר היטב. נמצא, אני חוזר שוב, שעיקר השיגעון מחמת שאינו רוצה לשמוע ולציית לדברי חכמים. רבי נחמן מתאר את השיגעון, וגם אם בן אדם יש לו קולות או מחשבות שונות, רק אם הוא נותן אמון בחכם, הוא יכול להירפא. אז בעצם השיגעון זה שאין אמון. זאת אומרת, מי שזוכר את מעשה מתרנגול אודו, שזה המעשה המכונן שאני כל כך אוהב לספר אותו ולחזור על המוטו שלו, ששורש השיגעון זה הבדידות, ושורש הבדידות זה אובדן האמון. אז המשמעות של אובדן אמון, שאחרי זה גם אנחנו קשה לנו, קשה לאנשים להתבטא לשיטה ולדרך. ואם הם מתבטלים לשיטה ולדרך, להתבטל זה כוונה היא במובן יותר... שפה תורנית, לא, זה לא בהכרח מכירים את הביטוי הזה בעברית היומיומית. זה להתמסר לשיטה. כל שיטה שמתמסרים אליה, כל מורה שדבקים בו רואים תוצאות נפלאות. רק תמיד החשש שיהיה חוסר איזון, כי אנחנו מחפשים שוב את האידאליזציה של הדמות המושלמת, ומשליחים את זה על הגורו, ואני אתכוון גם לרבנים, אבל כשאני אומר גורו זה פחות טעון, זה כאילו לדבר על תרבות אחרת. שליחים את זה על הגורו, ואחרי זה, אם מגיעה האכזבה, ועכשיו האכזבה זה לא בגלל שמשהו איתו לא בסדר, רק יום אחד מתגלה לתדמתנו שהוא בן אדם, הוא אנושי, וגם יש לו קשיים וגם... רבי זנסון הסביר לי פעם מאוד יפה מה זה המושג מפורסם של שקר שרבי נחמן הרבה לדבר עליו. נתן לי משל שאם אתה לוקח בקבוק ושם בו 50% שמן זית ו-50% שמן סויה וכותב על התווית 100% שמן זית זך. האם יש בעיה בבקבוק הזה? ככה הוא שאל אותי. עכשיו לפעמים אנחנו יושבים מול אדם גדול ומתבלבלים, אז אני אמרתי לו, כן, זה יצא לי לא לגמרי חכם. שואלתי, מה הבעיה? אמרתי לו, ה-50% סמן סויה. הוא שאל אותי, איפה הבעיה? הוא שואל אותי, יש בעיה? אני אומר לו, כן, שואל, איפה הבעיה? אמרתי לו, ב-50% שמן סויה. אז הוא אמר לי, מה הבעיה בשמן סויה? אמנם שמן זית יותר טוב, אבל זה לא הופך אותו ללא לגיטימי. אז איפה הבעיה? בתווית שכתוב 100% שמן זית. אם היה כתוב בתווית 50% שמן זית, 50% שמן זית, שום בעיה. אבל זה כל כך יפה, אני אוהב את דרך הביאור שלו, כל כך פשוטה. אז זאת אומרת, אין בעיה בתוכן של הבקבוק. הבעיה היא בפרסום. אומרת, זה נקרא מפורסם של שקר. זה אדם טוב. ברוך כישרונות שתורם לנו, מקדם אותנו, פועל עלינו לטובה. רק הפרסום שלו, מה שאנחנו מייחסים לו, אנחנו מייחסים לו 100% שמן זית, שהוא בעצם, יש בו עוד עניינים, צריכים תיקון, כל כך אנושי, כל כך פשוט. אז זה הביטוי של מפורסם של שקר. רק מה שכואב, הצורה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אנחנו צריכים לדבר עם השם על מקצה שיפורים. שכמה שבן אדם יתאכזב בילדותו, בדמות אב, אז אחר כך או שהוא לא ייתן אמון באף אחד, וזה גם, זה בדידות כואבת מאוד, ועם אלה גם לא יהיה התמדה או התבטלות לדרך, יהיה ככה מעבר מעניין לעניין, או שיהיה התמסרות טוטלית לדרך, וייחוס תכונות שאינם אמיתיות באותו מנהיג. בלי להכיר את המנהיג, רק מצד הכירות עם טבע האדם, ושם תבוא הנפילה והאכזבה. נכון, אם יש בן אדם שרלטן זה משהו אחר, רק הוא לא נכנס לשיעור שלנו הפעם. זאת אומרת, אפשר גם לדבר על טיפוסים כאלו, אני מדבר, שמה ההבחנה היא ברורה. אני מדבר דווקא על טיפוסים חיוביים, ששם מגיעה אכזבה גדולה.
שמן זית, הוא עושה טעות בשוגג? לא.
לפעמים הפרסום הוא מהתלמידים, לפעמים מפרסמים אותו והוא שותק. לפעמים הוא... נכון? אז אין, באמת אין אשמה במישהו, זה רק בעיקר הכנה עבורנו לעניין הזה. וצריך לזכור שרבי נחמן נתן חוק, אמר כלל, כל מפורסם הוא מפורסם של שקר. אז אין פה השמצה על מישהו, זה עמוק עמוק העניין הזה. זאת אומרת, אפשר להיות בקשר בעזרת השם עם החלק כולנו שנמצא מורים. צריך לראות איך יוצאים מהשיעור הזה עם המון חשק למצוא מורה, ומצד שני, ויכולת לתת אמון, והבהירות הזו שהוא... אני לא יודע, אני שמעתי פעם בשם הדלאי למה, איך אפשר לזהות אדם מואר, שיש סביבו עילה של זהב ויש לו חוש הומור. הלו, אומר, אנחנו יכולים לעבוד בצוותא. רק היכולת הזו לתת אמון. רבי נחמן גם לימד לתת אמון באנשים שאפילו אם אנחנו מזהים שהם לא מושלמים, אומר ללמוד מהם מה שאפשר. לא לוותר על הקשר בגלל, דווקא לפעמים יש לנו ישירות אבחון שמישהו לא מושלם, אומר להיות בקשר ולקחת את זה ב... בטוב. עכשיו, הקטע הבא שאני קורא באמת זה קטע אחד ארוך שנשלח באותו יום וה-SMS התפצל לשתיים, אז יהיה מעניין לקרוא, כי בעצם מה שקראתי לכם זה הסיום של האמירה הראשונה. המשוגע. משוגע אומנם זה שם כללי, הפרעה. היום אנחנו נותנים לכל דבר שם מאוד ברור, המשוגע. אם היה שומע ומציית לדברי הבעלי שכל, בוודאי לא היה משוגע כלל. כי אף על פי שלפי רוח שטות שלו, נדמה לו בבירור גמור שהוא צריך ללך קרוע ולהתגלגל בהשפעה, אם היה מבטל דעתו נגד דעת הגדול ממנו בחוכמה, בוודאי היה מתבטל כל השיגעון שלו. רק איך אפשר להגיד את זה מול מצב של הפרעה קלינית, דבר כזה? רק לפי אומר רבי נחמן, בן אדם יכול להיות במצב כזה, שהוא באמת מחליט לתת אמון. אומר, אני לא מבין לגמרי את העצה הזו, רק אני מבין שהיכולת שלי... ויש לפעמים שבן אדם מרגיש שאור הנשמה כרגע הוא לא בקשר עם אור הנשמה, והתובנות שעולות לו, ותובנות שבאות ממקום נמוך. יש זמן שהעבודה היא דווקא לחזק בן אדם, להזין לעצמו, להקשיב, לשמוע מה קורה. ממש הנשמה מלמדת אותו. יש פסוק באיוב, רוח היא באנוש ונשמת נשמה. שדאי תבינם, שממש הנשמה נותנת לנו הבנות, אם לומדים להקשיב לה לנשמה. נכון, אז יש פעמים שבן אדם הוא בחינת חבוש, ויש פעמים שבן אדם הוא בגדלות מוחין, ואז הוא יכול להקשיב לנשמה. יש לפעמים שהוא בבחינת קטנות מוחין, וזה חבוש שהוא בבית האסורים. כאן המקום להזכיר שריבת חבושים זה משהו מיוחד מאוד. ריבת חבושים. וגם, זאת אומרת, החבוש לבד לא יכול לצאת מהצנצנת, שהוא שם, אין חבוש, זה פסוק של בית אסורים, תדמיון את החבוש שיש לו מודעות, הוא בתוך הצנצנת, הוא יודע שהוא כל כך נפלא, כל כך טוב, יכול להביא לנו כזה שמחה, הוא לא מצליח לפתוח את ההברגה של הצנצנת. כי יש קונפיטורות שזה רק בד עם חוט, זה אולי יוכל לפרוץ החוצה. הוא לא הצליח לצאת, עד שבא מישהו ומחלץ אותו. איזה שמחה. זה אולי תחפשו בחנות לכבוד ראש חודש אב. עכשיו זה ליל, ראש חודש אב. זה אב זה ראשי תיבות, אני בסדר, אתה בסדר, את בסדר. יש הרבה מילים שאפשר, או אלול בדרך, אלול בפתח. רק החודש המלא, זה נקרא מנחם אב. כי חודש אב היה בו כאב גדול לעם ישראל. הביטוי הזה מנחם אב, זה גם לנחם את הקדוש ברוך הוא. וגם בחסידות היו אומרים, רב שלמה קרלבך היה חוזר על הביטוי שהנביא אומר, זה קוראים בשבת שאחרי תשעה באב. שמתחיל במילים נחמו נחמו עמי, שכביכול הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תנחמו אותי. בואו תהיו בהתחדשות, בואו תהיו באמונה, בואו תהיו בהתחלות חדשות. וגם השבת, שזה השבת שלפני תשעה באב, ההפטרה מתחילה במילים חזון ישעיהו. וזה נקרא שבת חזון. אז רב לוי יצחק ברדיצ'ב היה אומר, שבשבת הזו אנחנו רואים את הקיום העתידי של עם ישראל. בשבת הזו אנחנו רואים את בית המקדש. בשבת הזו אנחנו יכולים להיפתח על כל הטוב. חזון. חזון במובן, אמנם הנבואה שהנביא מביא היא בהקשר של תוכחה, בהקשר של כאב שעולה. רק זה הכוח של תורת החסידות. מתחיל במילים חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה. ואחרי זה יש מילים מאוד כואבות בדברי הנביא. רק שחזון, במובן של להסכים, לראות איך נראה הקיום השלם של עם ישראל. איך נראה המצב האידיאלי של עם ישראל. בדרך כלל, אנחנו עסוקים בעניינים של הקיום האישי והפרטי שלנו. אבל יש גם מצב שמי שיכול להתפנות, במיוחד בימים הללו, לחשוב קצת על העם בכללותו, הרמח"ל אומר, בפרק י"ט במסילת ישרים. זה פרק שעוסק במידת החסידות. הוא מדבר שם שאם בן אדם אכפת לו מכבודו של עם ישראל ומכבודה של ירושלים, והוא רוצה שהטוב יתגלה בעולם, זאת אומרת, הוא יכול לזכות לרוח הקודש. אז מעניין ההסתכלות שם, שהתוכן של אותה פסקה זה לחשוב גם על הכלל, לחשוב גם על הייעוד השלם. ותדעו לכם שכל אחד מאיתנו, כשהוא יזכה להיות במיטבו, רבים רבים ייהנו מאורו. רבים רבים ישמחו בו. וזה נאמר גם על עם ישראל ככלל. הרב חרל"פ אמר פעם שלאנטישמיות יש סיבה שקשורה בתת מודע. אומר הקולקטיב הגוי יודע שהרבה טוב צריך להגיע מעם ישראל לאנושות. ויש כעס שהוא לא בייעוד שלו, שהוא לא... אתם מבינים שיש בזה גם סוג של לימוד זכות על אומות העולם, זה גם להזכיר לנו את מעלתנו, גם פתאום לימוד זכות, יש פה גם בעצם לומר שאומות העולם, יש להם געגוע לאור שיופיע על ידי עם ישראל. אז זה בכלל, ויש את זה גם בפרט, שכל אחד מאיתנו, שיחזור לתחושת העצמי הברורה שלו, מה שפתחנו, שירחם על עצמו, רק נראה אם זוכים מה אמרנו, איך ביארנו מה זה, לרחם על עצמו. לתת לעצמי את כל התנאים של הרחם בשביל שהוא יוכל להיות במיטבו. זה איזה אור, איזה טוב היה קורה בעולם של סביבו. אז ככה גם כן, אני חוזר לעניין הזה, לפסקה לשיגאון, אז בעצם אומר רבי נחמן, בואו תנו אמון במורה אחד. בואו תנו, זה בסדר לקלוט ולהיות פתוחים לכל כיוון, לכל דרך שאנחנו פוגשים, אבל גם לתפוס איזשהו עניין, כמו שאומר, אם היה שומע ומציית לדברי הבעל שכל. אז זו נקודה שאנחנו יכולים לעבוד איתה.
עכשיו,
אני מבין מדברייך שאת יוצאת מתוך הנחה שאני מבין, נכון? אז אני אומר לה, כי הרי להגיד שאני לא מבין לגמרי זה לא מתאים, כי בסוף, סוף סוף אני יושב ליד המיקרופון. רק יש לפעמים שהמילים מעוררות השראה. אנחנו לא יודעים איך, רק יש כלל. ברגע שאני מציב לעצמי יד, אז עכשיו אני מתבונן איך להשיג אותו, אני לא יודע איך לעשות את זה. עולה לי משל שקראתי בעיתון על, אולי סיפרתי את זה באחד השיעורים, בנושא של חקר החלל, של פיתוח חלליות. למדינת ישראל יש פיתוח שהוא גם מדינות שמאוד מתקדמות בנושא החלל לא הגיעו אליו כמו במדינה, ואני אספר על מה מדובר. אבל שישאר בינינו, כי זה סוד שהוא לא... לא לרבים. כשמטיסים חללית שתצא מהאטמוספירה לחלל, אז הדרך הכי טובה זה להטיס אותה מכל מקום בארץ לצד מזרח, שזה יחד עם ציר כדור הארץ, ואז הרבה אנרגיה נחסכת, כי זה עם הכיוון. רק מה שקורה, שיש הרבה מדינות עוינות שהן מזרחית לנו. ואם הניסוי כשל, אז הטכנולוגיה ייחודית, שאין מצב לקחת סיכון שהיא תיפול בידיים לא מתאימות. זאת אומרת שהאפשרות להוציא חללית מחוץ לאטמוספירה בטיסה לכיוון מזרח, ירדה מהפרק. ביפנית קוראים לזה דאמה. פעם למדתי יפנית, אז אמרו לי ביפנית, אז שואל מישהו אם מותר או אסור, אז הוא אומר לך לא. לא, אומרים ביפנית, נאי. ויש לא, שזה אין מצב, זה נקרא דאמה. זה כמו, זה התנועה של זה. דאמה. זה עם הבא הקשוח כזה. רק שתבינו, אז להטיס מזרחה אין מצב. דאמה. עכשיו, אז אם ככה, אז מה האפשרות? להטיס מערב, מעל הים, שאם זה ייפול, ייפול הים. אלא מה? בגלל שזה בניגוד לסיבוב של, לתנועה של הכדור, לציר כדור הארץ, אז המשקלים שהחלליות נוסעות איתם, זה לא יכול לתפוס. לא, אין מספיק... החלליות בגודל המקובל לא יכולות גם לסחוב את הדלק וגם עוד להתנגד ל... ולכן, בגלל המצב הזה של האילוץ של אין ברירה, התחילו במדינת ישראל לפתח באופן ייחודי חלליות מוקטנות. אם מדינות העולם שולחות חלליות לחלל טונה או שתי טונות, אז החלליות ששולחים אופק וזה, זה 150-200 קילו. וזה הישג כביר בהתייחסות לפיתוח של מדינת ישראל בנושא החלל. אז כמו שאמרנו, שישאר בינינו. למה הזכרתי את זה? איך הקדוש ברוך הוא ככה נותן לנו אסוציאציות? אמרתי, סימנו מטרה. המטרה הייתה שאין מצב להטיס חלליות מזרחה, רק מערבה. מצד שני, הם לא יכולות להיות במשקל הרגיל. אז מה הנושא שלנו? לרחם על עצמי. יש יעד. מסתבר שרחמים מבחוץ לא הגיעו, כי הרי בדרך כלל אנחנו אמורים לקבל את התחושה הזו מבחינה נפשית, מסביבה, מחברה, מקשר משפחתי, בכל האופנים הטבעיים, הנורמטיביים, הסבירים. ואם יש מצב שזה לא הגיע, אז יש מי שיגיד, אין מצב, זהו, אי אפשר. אפשר להגיד, אי אפשר להטיס חללית מזרחה, ובמשקלים המקובלים היא לא תצליח להמריא מערבה, אז אנחנו בחלל לא יכולים להיות במועדון הזה. בסדר? ואז, אלא מה? אני רוצה רק שנתמקד באפשרות הזו שמציבים מטרה, ויש אמון שקיים פתרון, רק בוא נראה כמה ימים ייקח לנו להגות אותו. וגם כשנהגה אותו, כמה ימים ייקח לנו לבצע אותו. אני מניח שכשעלה בסיור מוחות שעשו, אז תוך זמן מועט מישהו אמר, אם ככה, אז נצטרך לשלוח חללית מוקטנת. אז אמרו, רגע, אבל לא שייך, אין מנועים קטנים. אני לא בקיא בזה, אני נותן רק נתונים מושלים. אין מנועים קטנים. אז אמרו, אז בואו נמזער את המנוע. אז העניין שלנו, תראו איזה דימוי זה, ננסה להשוות בין המשל לנמשל, למרות שלוחה זה לא קשרים, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח תובנות דרך ה... מה? כן, שולח לליבנו. אז ההנחה היא שאנחנו רוצים לרחם על עצמנו. והלב גם מסכים לקבל, זה לא רק הנחה, זה גם הנחיה. לתת לעצמי את התנאים המלאים שהיו ברחם. רק אנחנו כבר לא ברחם. למרות שדיברנו על מזעור, אין הכוונה שנמזר את עצמנו למימדים, שנוכל לחזור לרחם. רק קודם כל לראות מה זה אומר, מהי השלמות שהייתה ברחם, ואיך הדימויים הללו קשורים למציאות העכשווית. ברחם הייתה קבלה ללא שיפוט. ברחם היה מצב של הרפיה. ברחם היה חום. ברחם היה מצב של אחדות, של אי נפרדות. כל... לראות איך לאבד את זה. ולתת את אותם תנאים שהעצמי יוכל לשוב לעצמיותו. אלא מה? דבר אחד ברור, שמשהו נפתח בעקבות שאלתך, ועוד יותר נפתח בזכות שבאמת אני לא יודע מה לענות, רק אני מגן על האפשרות לומר רעיון שאנחנו מסכימים לו, רק לא יודעים עוד איך לממש אותו. וזה מצריך אותנו, אם באמת זה נוגע בנפשנו, אנחנו נשקיע בזה מחשבה. אם זה לא נוגע בנפשנו, בסוף השיעור נגיד תודה רבה, ונתראה שבוע הבא, נשמע עוד רעיונות. וככה, המפגש השבועי. וזה מצריך אותנו באמת לשבת ביחד. ראיתי הרבה איגרות קודש של הרבי מלובביץ' שבסוגי שאלות מסוימות הוא היה אומר, תראה, אני לא יכול מרחוק להקיף את כל פרטי הבעיה. אומר, תשועה ברוב יועץ, כדאי לשבת עם שלושה ידידים, לשאול שלושה ידידים. אני התבוננתי קצת בטקסט הזה, ראיתי שחוזר על זה כמה פעמים, ותהיתי בלבי אם הוא מתכוון לשאול את אותה שאלה שלושה אנשים שונים, שזה גם אפשרות, כי לפעמים הוא אומר את זה בעניין של חוות דעת רפואית. זה העצה שהוא מייעץ לקבל כמה חוות דעת. או שממש לכנס שלושה ידידים ולדון ביחד. וליבי אומר לי שאם זוכים להקים קבוצה, זה אומר שצריך ארבעה אנשים בעצם בקבוצה, נכון? למה נכון? כך... כי הוא אומר להתייעץ עם שלושה אנשים. קבוצת לימוד שלומדים ביחד איזה עניין, וגם מפעם לפעם מישהו מעלה את ההתלבטויות שלו, בקשת עצה מהקבוצה. ומשהו, כשנמצאים ביחד באהבה, משהו עוצמתי נפתח בחיבור של, של הנשמות. זה יכול להיות עניין מבורך מאוד. אז הנושא שלנו, מי שירצה להתכנס, הוא איך לאפשר לעצמי את התנאים המלאים של הרחם. זאת אומרת, בהשאלה הנפשית שלהם, של אותה קבלה. אנחנו יודעים שגם אחרי הרחם, שההתפתחות תהיה תקינה, הרי איפה בעצם נפגם העניין הזה של האמון? אז יש שלושה דברים שהתינוק מאוד מצפה להם. אני אומר את זה היום בהשגחה פרטית, ישבתי בבוקר וקראתי על אותו פסיכולוג שלא הכרתי קודם, אולי רק שמעתי את שמו, היינץ קורט, קוראים לזה פסיכולוגיית העצמי. עכשיו, איזה דברים אני בדרך כלל רושם מעתיק למחברת? זה דברים, מגלה לכם את השיטה. זאת אומרת, אני רושם במחברת גם הגיגים שלי, וגם דברים שאני קורא במאמר או בספר. או... אז מה זכאי, מה מקבל את הכוכבית שאני רושם אותה במחברת? שאני קורא משהו בחוץ, הוא מחזיר עד פנימי. נכון? אתם בטח מכירים את זה שיש משפט, קראתם ספר, ומשפט זה בחרתם למרקר, בחרתם להעתיק. זאת אומרת שזה לא הדיון מי היה אותו אחד, ומה סמכותו, ומה גדולתו, ואיך עולם הפסיכולוגיה מתייחס אליו. כנראה גם היה אדם מכובד ומוערך. אז הנקודה הזו, אומר בשביל שתהיה התפתחות תקינה של העצמי, הוא מדבר על ערך עצמי, אידיאליזציה ומובנות. אני אסביר למה הכוונה. ערך עצמי זה לקבל את התחושה שאני מיוחד בזכות עצמי ולא בזכות שאני עונה על ציפיות של אחרים. כי זה בעצם קבלה על תנאי. זה לא שהתינוק יודע את כל המילים הללו, כן? ערך עצמי, אידיאליזציה, מובנות. אם כי היום ברוך השם, התינוקות מתפתחים. ראיתי סרטון ברשת של ילדה בת 16 חודשים שוחה בבריכה בעמוקים. שהוא ראה את זה? חפשו.
כן, שהיא עושה כל הבריכה בנשימה אחת.
מה אתה רואה? זה אפשרי אגב ללמד ילדים קטנים לשחות. סך הכל זה גם, זה היזכרות. כי זה הרי היה ברחם גם כן. אז נחזור שוב על הנקודה הזו. אז בעצם ערך עצמי, זה מה אמרנו? לא בגלל שעונה על ציפיות או מרצה מישהו. אידיאליזציה זה בעצם שאנחנו רואים דמות שמבחינתנו אידיאלית, כל יכולה. זה בעצם התייחסות של ילד להוריו כשזה תקין. אבא שלי הכי גיבור, אמא שלי הכי חכמה, הכי יפה. תארו לעצמכם מה קורה כששלושת הדברים הללו חסרים. והשלישי, מובנות, זה בעצם אני מרגיש שמישהו מבין אותי, שהרעיונות שלי, הגיגים שלי, או בכלל מה שאני אומר, יש להם היכן להיקלט, יש מי שמכיל אותם. זה מגיל מאוד צעיר, אנחנו מחפשים את זה. הערך העצמי, האידיאליזציה והמובנות. אז חלק מעניין של לרחם על עצמו, אבל שם טוב הקדוש אומר שמכל דבר אפשר ללמוד בעבודת השם. ואם ככה יצא שהיום בחרתי להעמיק בדבריו, קוראת איזה מאמר שקראתי. אז אם ככה, לרחם על עצמו זה להבין שאם התנאים הללו לא ניתנו בזמן שהם היו אמורים להינתן על ידי מישהו מחוץ לנו, אז בואו ננסה איך לרחם על עצמנו ולתת לה את שלושת הדברים הללו שהם מפתח למשהו בריא בתוכנו, לצמיחה בריאה. עכשיו, יש אפשרות שאני אדבר על זה. זה יהיה אולי מעניין, אבל חסר. אני הייתי ממליץ. זה קצת, אני בעצמי צריך להיות נועה, זה נועזות יחסית, לבקש מכם עכשיו, לכל מי שנמצא פה, לשבת ברביעיות, ובמשך 3 או 4 דקות, לדבר על איך אפשר, הרי זה דברים שהם מובן, שהם שייכו לינקות, לילדות, ובקשר מול תינוק, מול הוריו, אבל עם מחשבה פתוחה, איך בן אדם במושג לרחם על עצמו, יכול משהו מעין זה, זה לא צריך להיות תפור עד הסוף, צריך להיות עם אשרה, עם לב פתוח, להביא לעצמנו את הערך עצמי, אידיאליזציה, שזה קשור באיזה דמות שאני יכול לראות בה, לתת אמון במישהו מעל, ומובנות. אז בבקשה, 5 דקות. רגע, אבל תעמדו שכל אחד באמת ישו ברביעיות, זה מאוד מביך, אבל הצטרפו נא. טוב, אני עכשיו מבקש מכם, בואו נסיים את זה, זה היה רק בשביל איתום. דיברנו על ערך עצמי, אידיאליזציה ומובנות. עכשיו, תודה רבה לכם על שיתוף הפעולה. זה יותר משביל ליתום, כי סך הכל זה, באמת זה לא בתוכנית של השיעור, צריך גם להגיד לאורך הווידאו שאתה השתמש בזה. רק בואו נעלה את הקשיים, זאת אומרת לומר למה המטלה הזו לא הגיונית או לא אפשרית, כמו בנושא שעסקנו קודם, כי הוא להגיד כמה זה לא, הרי כולנו מבינים שבאמת היינו רוצים לחוות בצורה מתוקנת ערך עצמי, אידיאליזציה ומובנות. אנחנו מבינים שזה דבר ששייך לשנים קדמוניות. אז עם אלה זה לא שייך. זה כמין שיחת סרק, כביכול. אנחנו מבינים שמשהו בתוכנו יקבל כוח לצמיחה ולהתקדמות, כשיהיה בנו את הערך העצמי בצורה המתוקנת, שיהיה בנו את המובנות, ושיהיה בנו את העניין הזה של האידיאליזציה. וכל מי שהיה קשוב לתרגיל הזה, או להנחיה הזו, ועלה לו כל כמה שזה לא הגיוני, או לא סביר, או בלתי אפשרי, זה טוב מאוד לתת מקום לקול הזה. כי זה א', לתת מקום לקול הזה, כמה זה לא הגיוני ולא אפשרי. מצד שני, לתת מקום גם לכמה זה באמת נהדר היה יכול להיות אם היינו יכולים במצבנו עכשיו להגיע לזה בצורה מתוקנת. לראות את הפער ולחשוב. עכשיו זה, בוא נאמר שההנחיה לשבת ביחד, אנחנו מקבלים את זה בברכה, שזה היה מלאכותי, זה היה מועלץ, היה עוד לא באמת הזמן לשבת על זה. אבל מי שרוצה להגות, לפתוח משהו חדש, זאת ממש לשבת על זה, אבל בלי חבורה של רביעייה. לשתף את זה. ככה יצא מההתבוננות בדברי הרבי, שאומר מישהו רוצה לפתור איזה בעיה, לשבת עם שלושה אנשים. זאת אומרת שזה, יכול להיות שגם אפשר יותר, אבל חבורה מינימלית של רביעייה, שקודם כל מבררים היטב מהו הרצון, למה זה כל כך טוב, כאילו להדליק את עצמנו לטובה, למה זה כל כך בעל ערך. יש בן אדם שמרגיש בפשטות שזה כבר קיים בחיים שלו, אבל אני מניח שהוא לא בא לשיעור הערב, או גם לא יצפה בזה בווידאו. ולתת הרבה מקום לקושי, למה זה לא הגיוני, לא סביר, לא רציני. ואז לנסות לראות בתוך המציאות שלנו איך זה יכול לבוא לידי ביטוי ומה זה מוסיף. וכשמאמינים שיש עצה ויש פתרון, רבי נתן אומר שיש עצה לכל דבר, ממש לכל דבר. ואנחנו זה מבקשים בתפילה ותקננו בעצה טובה מלפניך. וכשיושבים כמה נשמות ביחד, אז תקראו לזה, נכנסים למאגר הידע הקוסמי. בשפה של רבי נחמן, זה לא ביטוי שלי, כן? זה ביטוי שהוא נפוץ בעולם. בשפה של רבי נחמן, שהזכרנו בפעם הקודמת, מתחברים אל הלב העליון. רק הכוח של הביחד, זה עוצמה בלתי רגילה. ככה טבע הקדוש ברוך הוא בעולמנו, שהביחד מעצים. אלא מה? כל הנושא שאנחנו מדברים, מה קורה לאנשים שמאבדים אמון, והם כבר לא ביחד, מכל מיני סיבות. אז הגענו לשלב של היעי רצון, של האיחולים. שיקרנו מתוך אותם ציטוטים מסרונים, מאותו קו טלפון של חיזוקי רבנו, שפעם ראשונה, בזכות השיעור היום, שמתי לב מהו המספר. 050-1234567. שולח מסרונים עם ציטטת מרבי נחמן. יצא בהשגחה פרטית שעשינו עניין, זאת אומרת, עשינו קלוז-אפ על הביטוי לרחם על עצמו. שהתבאר במובן של לתת לעצמי את התנאים של הרחם. עכשיו, גם כשעובדים על הדברים הללו, טוב מאוד אם בן אדם יש לו גם זמן ביום שהוא מבקש על הכלל, הוא מבקש על תיקון העולם. במיוחד בזמנים הללו של שלושת השבועות ושל הימים הראשונים של חודש שב, עד כדי כך שהרמח"ל אומר שבן אדם שחוץ מאשר מעלותיו הטובות מקדיש זמן להתפלל ואפילו להיענח, על כבוד העם, על כבוד האומה, כבודה של ירושלים, אז הוא זוכה לרוח הקודש. אז מכאן אנחנו מבינים שגם אחד הקריטריונים לרוח הקודש, זה היציאה הזו מהעיסוק המופרז בעצמי. רק לפעמים זה לא מופרז, צריך לעבור פעם אחת כראוי את השלב הזה, שנוכל להיפתח באמת לנתינה הראויה הזאת. אז אני מאחל לכם שתזכו להקים את החבורה המרובעת הזו. מרובעת זה מלשון ארבע, אבל התכנים שם יהיו מאוד עגולים, מאוד, מאוד אינסופיים. תודה על הקשב, היו ברוכים, וחודש משמח, ותזכרו מנחם אב, שיש נחמה גדולה, נחמה אמיתית, נחמה מתוקנת, בחודש המופלא הזה. חודש טוב.